בוקר טוב. הטלפון ציבורי. טוב, בוקר טוב. ראשית הברה, זה לא ניסיון להחזיר את השוטים לבוקר, פשוט אילוץ אישי בלוח הזמנים שאני מתנצל מראש עליו. לפני שנפתח בשעות, רוצה שני משפטים קצרים לגבי השיעור בשבוע שעבר. שאלו אותי כל מיני שאלות די חזקות אחרי השיעור לגבי, בעצם הצגתי פה בסוף השיעור איזשהו הצעה או טענה שחשוד על השבועה, הבעיה היא מעמדו האישי, ויותר נכון בכך שהשבועה בעצם זו פעולה אישית בין שני אנשים ולא איזה בירור באלמה, ולכן החשוד שאיבד כמו קטן שאין לו מעמד, אז אנחנו בעצם פוסלים אותו כי לא רואים אותו כזה סובייקט שאמור להתייחס לשני. לגבי קטן ולגבי הוכחות שהבאתי אז ממיגו ומידע מסייע, אני עומד לחלוטין אחרי הדברים. לגבי חשוד, פשוט לי כמה שאלות די חזקות. אמר כך, בחירו או בהשקפה שנייה, הדבר אולי פשוט יותר, זה לא מה שאמרתי, אלא פשוט להניח שהחשוד, היות השם שמיים לא משמעותי עבורו, אז עם אל אנחנו פשוט השבועה לא שווה כלום, כי הוא לא מספיק מתרגש בשם שמיים. ההצעה שהעליתי, אני חושב שהיא אפשרית, אני לא בטוח שהיא פשוטה ביותר. אז תשקלו שוב ותחליטו, אולי לא מבחינת הסוגל, מבחינת הנפשית, מסוגל להגיד שזה לא נכון לגמרי, אבל אני כבר לא משוכנע שזאת באמת פשוט הפשוטה ביותר, ואולי באמת יש דרכים פשוטות ביותר. אם כי התז עצמו לגבי קטן ומיגו לפתו משווה וכו', כאמור, נראה לי עדיין משכנע. טוב, עד כאן לגבי זה. נבוא עכשיו לנושא של היום. מה עוסקת פה בסוגיה מורכבת ומסובכת שנוגעת ביסודות הבסיסים ביותר של שטרות ועידות וכל העולם הזה של פלגי דיבור, אבל הם עושים עצמו רשע וכיוון שהגיד ועדי לך השטר עסק משקע את הבידים וחזקה השטר עסק אין השטר, אין יכולים השטר כנסה בגדול. טוב, כל העולם הזה שכמור נוגע ביסודות הבסיסים ביותר של עולם חושב משפט, הגמרא פתאום מביאה פה איזושהי דעה מאוד מוזרה ושמסיתה אותנו דברים אחרים לחלוטין. אומרת הגמרא שם, הביאה את רבי מאיר, שאין אמנים לפסלות רבי מאיר גם כשאומרים על נישואים מחמת נפשות, דבר שנוגד את הפה שעשה הפה שיתו של רבנן, ונוגד את כל המהלך של הגמרא עד הנקודה הזאת. הנישואים הייתה מבחיזדה, כסבא רבי מאיר, עדים שאומרו להם חיתמו שקר ואל תהרגו, יהרגו ואל יחתמו שקר. אמר לי רבא, השתירתו לכמה נמלו לימולכם ונוזילו חתום לא תתקדלו. דאמר, מה אין לך דבר שם לביקוח נפש על הכוכבים מגלות ושחות דמים בלבד? השתו לחתים אמרינו, עמי חתמיתו? אלא תענו ממאיר וכו'. ואז אבא מחזיר אותנו פה ללב חושב משפט ועולם של שטרות. בינתיים רב פה מרים קול זעקה גדולה כנגד דעה שנראית על פניה מפתיעה ביותר, אם לא גם קשה וגם אולי מזעזעת. העדים שהם יחתמו שקר, יחתמו שקר, יהרגו ויחתמו שקר. גם זה כמה ראש שאלות עוד לפני ההלכה, וגם ראש שאלות קיים עליו בכל מקום. כל ילד יודע שיש ג' חמורות, אבל יעבור בגילוי הראיות עבודה זה השחותמים. מי שכבר קצת יותר מילד אז יודע שבגמרא בסנהדרין יש שיטה אחת שזה רק עבודה זרה, אבל לא פיפק אדם מעולם בכך שאיזשהו רשימה ארוכה שגזל על פניו אחד מגיב לחמורות ואמרו לו תיארוג ואני אעבור על כך. רב אכן, איך יכול להיות שאתה בא ואומר שיש עוד ואני אעבור בגזל? ממילא חייבים פה להבין איכשהו את הבחיזבא. היינו, מה הצעה הזאת שאני מאיר חושב שיהרגו ועל יחתמו שקט? עכשיו רבא הוא גם בנה, והטענה שלו היא כזאת, איך לדעת נאמר את זה? הרי אם יבוא בית הדין, בית הדין יפסוק להם שיחתמו ועל יהרגו, אז מה פתאום דבר אחרת? מה הבחיזבא חושב? כי רבא מדבר כאילו שזה מוסכם גם מבחיז לנקודה הזאת. והיינו, אם מבחיז דה חושב שהדין הוא שהם צריכים להרג לא לחתום, אז התשובה כמובן, זה לא נכון. אם הייתי בוא לבית הדין, הדן יגיד לו, עם כל הכבוד, אני מצפה ממך שתהרג ותחתום שקר. אז מה רבא בא ואומר? אם הוא הבא אליי, אם הוא לא ככה, אז איך יכול להיות שהוא לא בא אליי דין אחר? אבל אם מבחיז דה חולק על רבא, אז גם על הנקודה הזאת הוא חולק. אז פה נשאל את עצמנו, האם רבא חולק על חיסדא, וכמובן כל מה שהוא טוען זה בשביל להחריף הרטוריקה, אבל אכן חיסדא שולל את הקביעה הזאת, או שחיסדא יודע לזה, ובכל זאת הוא חושב שזה לא ישפיע על הסוגיה כאן. וברמה כמו רחבה יותר, סבין, האם יש איזשהו היגיון או איזשהו אפשרות לומר שיש רק בליעבור לגבי עדות שקר? זו בעצם השאלה כאן. נקבע במה מוסגר שהסוגיה הזאת אפשר למצוא אותה לאחר מכן בכל מיני הקשרים מעניינים או מפתיעים במסגרת, בעיקר במסגרת עם השוטים, לגבי ניסיון להבין את המחיסדה. אז באמת נראה פה מה ראשונים ואחרונים מציעים לגבי הבנת עמדה זו של חיסדא. וכאן אפשר לומר כך, יש ניסיון אחד, אולי אפילו דומיננטי בראשונים, להסיד את זה לכיוון מאוד מסוים. שיש, ותכף נראה את העיתונות החיסונות של הכיוון הזה, בעוד שבאחרונים לפחות חלקם קשה מה שאת גם מייצג, אין הרבה דרך לקבוע את זה, אבל יהיו כמה אחרונים לפחות, אחרונים ידועים ומוכרים שניסו להסיד את הפיסדה לכיוון אחר. אבל נתחיל מהרמב"ן. פירוש הריקה מה? דאף על גב דקאי מלן שנכת דבר שמתת בכוח נפש אלו שלושה דברים עבודה זו השיחות בגלל הריות מכל מקום דינו דליקטלו ולא יחתמו שקר ומידת חסידות היא עם איזשהו משפט מוזר דינו הוא דליקטלו ומידת חסידות ממש דינו כנראה כוונה זה לגיטימי, כי צריך לדוקס מידת חסידות, צד שיר אומר שזה הדין. אז הדין לגיטימי, אולי אפילו הציפייה שיחתמו שקר ועל יהוגו. וילו, עבדי הכי משהו נפשי הוא ראשי. קצר במה, אפילו חי גם נושאים עצמו רשע. אז בשלב הזה, הבן פה טוען את זה מידת חסידות, תכף נחזור לדבריו לקדע הזה, ותכף טוען שיש שלא כבר יעבור, זה נכון וראוי, ואת חסיד אכן ירג, אבל זה לא עיקר הדין. אז זה מה בסנהדרין שאומרת, ג' חמורות, מדברת על עיקר הדין. רבי מאיר פה, זה איזו משת חסידים, ואם האדם הזה טוען שלא קיים משת חסידים, אז זה רבי מאיר מהווה בעיה. עוד דקה נחזור לזה. ורבי קשה לי, כיוון דקמודית של איך הדבר שווה בכוח נפש, אני יודע, זה גיוד שחוד דמים, ואתו לכמה נורנו למכתם, כי אנחנו לא פוסקים מידת חסידות, כי חפי נפשי, איך משהו נרשי, כי איך דהנאים האדם עושים עצמו רשע, ואתו לאירועים, אומרים לך תחיל שידוע על ירוגו. אז לפי הרמב"ן, בעצם, גם רבא וגם רב חיסדא, שניהם מודים שדבר נכון זה להירג. אם אתה חסיד, אלא יש במחלוקת במסגרת אין את המסים עצמו רשע. לדעת על חיסדא, אני לא מאמין אדם שאומר לי שהוא התנהג בצורה שאיננה מידת חסידות. אלא אם אדם מספר לי, עשיתי דבר הזה, בסופו של דבר השתפנתי, פחדתי, יצרי גבר עליי ולא מסרתי את נפשי למען את הזולת, אז למרות שזה לפי הדין לגיטימי, זה לגיטימי ולא ראוי, ואני לא מאמין לו שהוא ככה חי, אומר רבה, אין עושים עצמו רשע, איננו כל הדברים כאלו, זה אחמד, גם אם היה מצופה, והרמב"ן לא טוען שרבה חולק על הציפייה, אלא רבה חולק על כך שאני יכול לקבוע את זה כאין אתם עושים עצמו רשע. זה מעלה פה שאלה חשובה בסוגת אין אתם עושים עצמו רשע, דהיינו עד איזה גבול. אין אתם עושים עצמו רשע, הכוונה רק שאני לא מאמין לו שהוא רוצח או גנב או נועף, או הכוונה שאני לא מאמין לו שהוא שכח קצת ידיים, או שהוא יתפל מנחה שתי דקות אחרי השקיעה וכן הלאה. איפה הגבולות שאין אתם עושים עצמו רשע? זאת שאלה שהיא כשעצמה חשובה ויתכן שהיא טופלה בשיעורים היומיים. כל זה לפי הרמב"ן, רבי ובחיסדא, בעצם מתווכחים, אין אדם משים עצמו רשע. הנה, מן האדם שהוא בסדר, אבל חלש האופי והוא לא חסיד. זה בעצם הוויכוח כאן. ואז הטענה של רבי, הוא מסכם את ובחיסדא. הדיין יפסוק לו שעת הדין, אבל אחרי זה ירמוז לו שיש מידת חסידות, ובחיסדא אומר, אין אדם משים עצמו רשע. זהו, ככה בא מציג זאת כרגע. ואז יוצא שיש פה תמימות דעים לכל הפחות רבי מאיר שיש איזשהו יורג וליעבור חלקי. זה לא מידת, זה לא מעיקר הדין, זה כן מידת חסידות. וזה הוא צריך להבין, אז איך יכול להיות מידת חסידות, כן. שתי תשובות. א', יכול להיות שמימי הוא חולק על זה. את הרמב"ן שמדבר במסגרת רבנן, כן, יכול להיות, אבל מימי הוא בכל מקרה איזושהי דעה שאנחנו פוסקים נגדה, ייתכן ששם הוא מדבר במסגרת רבנן, זה משהו בדרך המלך, כאן במסגרת רבי מאיר. שני, יכול להיות, וזה במשך השיעור, שהמידת חסידות פה היא איזו מידת חסידות מכיוון אחר, דהיינו, אני יכול לקיים את הפסיקה שם, ובכל זאת אסביר את רבי מאיר פה מידת חסידות, אבל זה כבר נגיע במשך. טוב, עכשיו, משיך הבא, שכתב, רב חיסדא אמר, כסוף אמר מדין הנם ירגו באקט למושקר, כפי שיצא בברית החיצונית, שושה דברים אדם אין מידע בכוח נפש ואין להם, עבודה זרקויות שוקדמים, אבל אמר מרף הגזר. ורב אמר, הנם ודאי קרמלן, שושה דברים מידע בכוח נפש ושושה אילו בלבד, ודאים את קרמי דין, עשוי כוונה, ואור אולי האחי, ולאו מידע. אז אמרתי פה דעה אחרת, שטוענת שרבי מאיר באמת חושב שיהוד וליאבו הוא לא גימל חמורות. המושג גימל חמורות איננו בהכרח נכון רבי מאיר, יש עוד כמה, יש גזר ויש עדות שקר שהוא בדוד של גזר, ואפשר באמת להרחיב את היריעה מעבר לגימל חמורות. רבא מתקומם נגד זה, ואז בדם ובחיסדא היא, הן גימל חמורות זה רק רבנן, או שגימל חמורות, גם אם הם מחויב לקונספט הזה, כשחיסדא סליחה חושב, שבמה יש חמש חמורות, אולי עשר, אולי עשרים, תכף נעזור וננתח את זה. עכשיו, במידה וכן, אז יש באמת שיטה שצריכים להרג עדות שקר. ראינו, במה יופיע זה בשם חיסדא, כאן בשלב הזה צריך להיות שתי הערות. על גם מספר אחת, הברייתא הזאת עלומה. הביטוי ברייתא חיצונית היא איזושהי כפילות מובנית. ברייתא הרי התרגום מילולי זה חיצוני, אז זה כבר להגיד מים אחרון ווסר. ברייתא חיצונית, אבל הכוונה פה זה כנראה החיצוני של החיצוני, או חיצוני בריבוע. הברייתא הזאת לא נמצאת במקורות שלפנינו, מי שם פה במהדורה פה הם מצטטים את זה, זה מובא במנועת המאור, דהיינו במקור ספרדי מקביל בתקופתו של הרמב״ן. אבל אין לנו את זה כברייתא, ויכול להיות שהרמב״ן גם אומר להבמית גם מהסיבה הזאת. שאלה שבושי ובחיר ובושי לא חתומים על זה. פרובן, מעמד הברייתא הזה היא איזשהו מעמד בעייתי, וכמובן השיטה היא מאוד מפתיעה ובעייתית. אז אמר, כמובן דוחה את זה, היתרון של ההסבר הזה, שזאת כפשוטה. דהיינו, שאין את המסיבים עצמו רשע, כמובן עבר על איסור. פומת, עכשיו, הקושי, מעבר לסברה ומעבר לבריחה ממסע ג' חמורות, הוא גם בכך שרבה שואל שאלה שמניחה את מה שבחיזה לא מקבל. אם באים לפנינו, אז נפסוק להם ככה, אז הבחיזה להגיד, הנה הוא לא נפסוק להם ככה. אז רבה זה איזושהי שפה ציורית, אבל כל התיאוריה הזו שנבוא לפנינו נפסוק ככה, מה שהדעה הקודמת הרוויחה, הדעה הזאת כמובן מפסידה, כי הבחיזה אכן יחלוק על כך. טוב, ברמב"ן אם כן, הוא, רק עוד הערה נוספת, יש פה גם חידוש נוסף. וזה שאני יכול לומר, אני אומר, אין אדם משים עצמו רשע, גם על אדם שעבר ולא נהרג כשהוא צריך להיהרג. גם זה מאוד לא פשוט. נניח היה מדובר בגילוי עריות. לא בעדות שקר. היה מדובר בשעת השמע, כמו שמדנו מדווקים עמוד ב'. ואדם היה צריך להרג ולא לעבור. ואחר כך עבר ולא נהרג. אז הוא לא עשה כפי שהדין מצפה. האם הוא רשע? זה כבר סיפור אחר לגמרי. כבר להגיד שהוא חלש, שלא את הפחד המוות הכריע אותו, זה, אני יכול להבין, יש לנו מתקופת הראשונים המון מקורות שמתעדים את זה. מתעדים קהילות שהמירו בגלל פח משם יהרגו, אנשים שהמירו. הרמב"ם כתב איגרת שלמה, איגרת קידוש השם, משל לכם אנשים כאלו ולהרגיע אותם ולהגיד להם שהם עדיין אחים אהובים. ועוד ספרות ענפה על המומרים בימי הביניים. שם אחד הביא אותנו לניסיון ולא לייחס לשלום אי פעם במקום שלהם. מי שיכול לבוא ולומר רשעים? ושם כמו אחרים, גילו אחרים קדושים וטהורים כזוהר הרקיע מזהירים, אז הוא לא אומר מזהיר כזוהר הרקיע. קשה לדבר איזה שהוא רשע. בקשה זה כדי לציין, יש מחלוקת בין הרמב״ם לרמ"ח בהלכות סודי התורה. הרמב״ם אומר, הרמ"ח, בהגותיו על הרמב״ם שם, פרק ה' בכל סודי התורה, אומר שאם אדם עבד עבודה זרה בתוך אונס, הוא חייב מיתה. שאחר כך האונס עובר, בית הדין יכול לדון אותו מיתה, כי עובר על איסור עבודה זרה. הרמב״ם אומר חס ושלום, הוא ולא אנוס, אמנם הוא עבר עבירה, אבל באונס, ואדם שעובר באונס, לא עושה כפי הדין, אבל רשע איננו בהכרח. אז הרמב״ם אומר שהוא פטור מעונש, אבל זה צעד קטן, אולי אני דעתי גם מתבקש. לבוא ולהגיד שאדם שבא עברה באונס, עשה טעות והוא איננו רשע, כן? זאת הוא לא עבד עבודה זרה. הוא לא קיים דיני אונס, או דיני עובר יבו הוא לא קיים. אבל אני לא בהכרח, ואני לא רוצה כרגע כזה שאלה אם מסע עברה באונס הוא מסע עברה או לא. אני כן יכול לומר, אדם שלא עמד לו הכוח למסור את נפשו, קשה מאוד לראות אותו כרשע. ואז, אם היא באה בשוב פעם בשעה שאין אדם משים עצמו רשע, אז גם, זה בערך אותו בעיה שלי קודם. קודם אמרתי, יש בעיה קשה לומר, שאדם לא קיים מידת חסידות, זה, הוא משים עצמו רשע. וכאן יש בעיה לומר שאם אדם לא מוכן למסור את נפשו, שנקרא לו רשע. אז שוב, רשע פה בסוגיה שלנו היא לאו דווקא הרשע שכל התורה כולה. אבל זה גם מעורר ספקות נוגים, האם ניתן לומר, אין אדם מסוים עצמו רשע, והיינו בימי הוא יאמר, אין אדם מסוים עצמו רשע, יהיה בן אדם שכמו סך הכל לא מוכן למסור את נפשו, כאשר את המוות מול העיניים. טוב, אם נסכם, הרמב"ן יש לו שני כיוונים בו, אחד שמסכים איתו, זאת אומרת, אחד שמסכים איתו, אחד שלא מסכים איתו. שני הכיוונים מקדים את הדיון פה, באמת בלכות, דרך כלל יעבור. או מצד מידת חסידות, או מעיקר הדין, בשביל יש הגידים, מרחיקי לכת, כבר אין אדם משים עצמו רשע. אבל לפי הראשון, כולנו מסכימים שזו מידת חסידות ותו לא, ואז אב מבחיז לחולקים על אין אדם משים עצמו רשע. לפי השני, כולם מסכימים את המסכים עצמו הרשע, הם חולקים, הם עיקר הדין, חיים מסור נפשו או לא, לפי רבי מאיר. אבל לב הוויכוח פה, הוא, או מכך, יש כאן נגידים משמעותיים, לגבי ירי ועל יעבור. אנשים אחרים, בעיקר הרטווה והרעה, ניסו לברוח מכך, ולשם כך, הם בעצם באים ואומרים שגם לפי הבחיס וגם לפי רבה, אנחנו לא באים לעשות מהפכה בסוגיה דיון כבר יעבור. סוגיה שמסנהדרית, שריעה וקיימת, הגמות בעבודה זרה עדיין תקפות, אבי מי הוא לא בא כמו להפוך קרה על פיה, הם מתעלמים מהתוספת הזאת. ואז ההסבר שהם הסוגיה, ניסיון למקד הכל ואין להם משים עצמו רשע. וזה תימה, וזה מנהלים לנו. דהיין שאומרו למצוא את נפשו, ויש שובים, דבחיז דוד אבי מאיר, וכמה, ואחי בתוספתא, וילטה, ומחווה עוד דמית הכפשתה. דווקא כאמר, כסב ומר, אם שאומרו להם חיתנו שקר והתרגו, יגעו והתרגו שקר. כלומר, בנוהג שבעולם, שכל כך מכוער ביניהם עדות שקר, שהוא עושה לצון למיטה. הייתה שם חברה עם רמת אינטגריטי גבוהה כל כך, שהיה שם לחץ חברתי עצום, וזה הביא לידי כך, שלמרות שמעיקר הדין לא חייב למסור את הנפש, אבל ככה מקובל, אשר בשונו שוב פעם בנוח שברם שכל כך מכרוע בבית שקר שהוא עושה לעצמם מיטה. זה כמו בימינו להגיד יש אנשים שאוכלים למסור עצמם למיטה וקל שלא יגידו שהם בוגדים, משתמטים וכן הלאה. אז שלנו, דברים מסוימים, זה לחץ חברתי מסוים שאדם מוכן בשביל זה אפילו לסכן את נפשו ולא למסור אותו. הוא חושב ש... אז לפעמים זה ערכים לאומיים, לפעמים זה ערכים חברתיים, לפעמים זה ערכים, אני יודע מה, פילוסופיים. פה, בערך הזה, שדוד שקר, בחברה שם, כל כך האמינו בה, שאנשים בפועל מסרו נפשם. ואז, אין אתם מסרים עצמו רשע, זה לא הלכה, זה לא איזה קביעה מטאפיזית של חזקת כשרות. זו קביעה עומדה מציאותית. מה הסיכוי של, כי אדם אומר לי, אני חתמתי שקר באונס, מה הסיכוי להאמין לו? כי מה הסיכוי שבאמת עשה את זה? וזה שעה בעצם, לא האם האדם עשה דבר הנכון, אם אני אומר, יש לך חזקת קשות ולא מאמין לך שעברת לדין, בסך הכל, אני אומר, בחברה שאתה חי בה, לא יכול להיות שאתה לא... שתעשי דבר כזה. זה בעצם, אין עושה עצמו רשע בצורה סוציולוגית. אז אני מפה לא מאמין לו, ולא מאמין לו, אז אני פה את הפלגינה, ופשע, את הפשע, את הפשע יקיר מתמוגג, וצריך נשאר וכו'. אז זה בעצם קביעה ביכולת אין המסיעים עצמו רשע, שאין המסיעים עצמו רשע, זה לא דווקא בעיני הקדוש ברוך הוא, אלא בעיני הבריאות. ולכן, גם בנסיבות קיצוניות, אין המסיעים עצמו רשע, אז אם אין, לא מאמין לו, אם לא מאמין לו, אז אין דבר כזה, אנחנו עושים אין אחת נפשות, אם אין דבר כזה, אז יש, פשע עשר וכו'. ברטווה גם כן שהרצווה קצת ממתיק את זה, או בכל זאת הוא קצת פוזל הרמב"ן. הוודאי כל שאירו ופירוזה לאו למימה של מידת חסידות באמת בדבר, דהוודאי כל שאירו יעבור והירק אין לו להרג ומתחל בנפשו נהרג, אין כי הגדול הדול עושה כך לצורך סייג הדול, אלא אחי כאמר שהם יהיו סבורים שזו מידת חסידות, כי בנוח שמרם בן אדם רוצים להרג מנהיד שקר וחמילו איתם שקר טובה. טוב, זה מאוד נושאים המידת האמת שלהם. הכל מיני דבר אומר ככה, אז זה בנוח שבעולם מתוך זה שהעולם חושב שזו מידת חסידות, אז זה בנה מידת חסידות, אבל לא מידת חסידות לפי הלכה, לפי הלכה הם טועים, אבל הם חושבים שזו מידת חסידות ולכן אני לא מאמין לו שהוא עשה את זה. עכשיו מה שיוצא שבעצם הריטב"א והראה חלוקים על הרמב"ן, לדעת גם הריטב"א וגם הראה ברור לגמרי שאדם לא צריך למסור נפשו ושעדות שקר, אלא מה הסוגיה פה, ננסה לבדוק מה קרה באותה חברה, ואי אפשר לשלול שבחברה אחרת דברים יהיו אחרת. באותה חברה שרבי הוא מדבר עליה, אנשים בפועל מסרו את נפשם, אז אם אל מצד אין מסוים צורשה, אין מסוים צורשה הוא קביעה כמו עובדתית ולא דווקא ערכית, ולכן אנחנו לא מאמינים בניגוד לרמב"ן. ואז בעצם הסוגיה הזאת לא התחדש פה כלום בדיני יעוד וליעבו, התחדש פה איזו אמירה סוציולוגית מעניינת, אם הם צודקים, או אמירה היסטורית, אם הם צודקים לגבי מה שהיה בתקופתו של מימיו, ו... אין דרך לדעת את זה, אבל מעבר לכך אין פה שום דבר, ויש פה איזשהו חידוש קל בעת המסיעת של הרשע, היה צריך לדעות בשירים היומיים, ובנושא שעברנו, אפשר לומר, יש פה עמדה נחרצת שאדם צריך בשביל זה לעבור ולא להיאבק. עכשיו, אחרי שהבהרנו שלפחות אסכולה אחת בראשונים, תהיינו אסכולת הרב הריטב"א סבורה שאין פה שום חידוש ואפשר ללכת לאכול צהריים עכשיו, נלך ונחזור לרמב"ן ופשט הגמרא. פשט הגמרא היא שרבי מאיר, כפי שכן הגמרא אומרת, אמר חיזבא כסב רבי מאיר, הייתי שלא חתמו שקר, ואל תהרגו, יהרגו, ואל יחתמו שקר. ואז אלה היא מיניים, או למה? סחמה ולמה, מה הבחיר זה באמת חושב? אז כאן, כפי שאני קודם, אפשר לצביע על כמה אפשרויות. הרמב"ן מפנה אותנו לתוספת שכאמור, כנראה תוספת הקיימת והבעייתית, שמי חושב גם על גזר. ואז נשאל מה ההיגיון בזה. כן, לפני שאני אומר מה ההיגיון, טיפה רקע בשביל קצת להכניס את הדברים קצת יותר למיינסטרים, למרות קיצוניותם. יש כבר רבה כמה. איבלנו מה לצי עצמו במון חברו. כבר מעלה את זה בשני מקומות, בגמרא של דף ס"ח עמוד ב, בגמרא שמדבר לגבי, הוא עוסק בפרשנות, פרשנות של ספר שמואל ב וסיפור של דוד והמים והפלישתים, אומרת בגמרא שם, ויתאבד דוד והמה מי ישכן עם מים לבוא בית לחם אשר בשער, והבקיעו שלושת הגיבורים במחנה פלישתי, יש מים בו בית לחם וכו'. מה יקרה בעיה? אז יש שם דעה אחת, וכך זה נכנס בסיכון בבא קמא, שזה קשור לדיני אש, וטמון באש קרה בעיה. דעה אחרת, רבונה אמר, גדישים דסעורים דישראל הבו, ומתמרי פלישתים בהם. וקרה בעיה, ומה יצא עצום? מאוד חברו. אגב, השעה היא קצת יותר אקטואלית מה שנדמה. האם מותר להפציץ בית של ראובן כי מחבלים מתחבלים לתוך הבית? האם מותר להרוס בתים שמשתמשים בהם, איך קוראים לזה, בשביל לתקוף מהם, זו בעצם השאלה כאן, הרס, רכוש אזרחי, כנגד לוחמים, כנגד לוחמי אויב, בסוגריים, אני אוסיף, הרמב"ן במקום אחר מדבר על מה שבתשי. לפי הרמב"ן, אם זה פרדס, אסור. לא בגלל בעיית מזיק, אלא בגלל בעיית תשחית את היצע, ולדידו, פרדסים וכדומה, אסור לעקור בשביל, גם אם לוחמים מתחבאים בהם, בגלל בעיית שבתשי, מי שמעוניין שיסתכל במקורות שם במצוות... זה פה שדוד המלך רצה לדעת האם הוא יכול לפגוע בחוש פרטי שבתוכו מתחבאים כמו לוחמי אויב. מה השאלה? מה רצי עצמו בממון חברו? שלחולי אסור להציע עצמו בממון חברו, אבל את המלך אתה מלך פרצה לו דרך ומוכים בידו. התשובה היא כזאת, אם מדובר במלחמה ובמאבק בין שני עמים ואתה פועל בכוח המלכות, אז מותר. אני אומר, מלך, ואני חושב שאפשר להסתפק בכך שזה מלחמה. אם מדובר במאבק בין אומות שונות ובמלחמה שהיא בין אומה לאומה, ומלך שפועל מכוח סמכותו המדינית, אז זה מותר. בסופו של דבר, המלך יכול לשלוח חיילים לקרב וחס ושלום יכולים להרג, אז לא יהיה עם המונם חמור מגופה. מאידך ליחיד, אתה כבר עשו יצא את סולמון חברו. תוסות נבעלו מזה בהלה ענקית, איבאילו חייב לשלם שצוי עצמו בביקוח נפש. שמותר לצאת עצמו בביקוח נפש, אין שום ספק. מי שיודע בכלל להרוג אותי, ואני רואה רכב פנוי, אני קופץ לך הרכב, גונב אותו, ובורח ומוציא את נפשי. פשיטה שעשיתי כהוגן. אין ספק שראה ממונו של ההוא חמור מגופי. אין ספק ש... או יודע מה, יש בית מרקחת תרופות שעושים את החיים של הילד שלי, והבית מרקחת לא רוצה למכור לי, הבית מרקחת סגור והרוקח בחופשה, אז אני שובר את החלון, נכנס פנימה, לוקח את התרופות, מיטה זו פשיטה שמותר, וכן הלאה, וכן הלאה, וכן הלאה. פורץ מחבל חס ושלום איזשהו מקום ציבורי, אני לוקח את הכיסא הראשון שאני רואה ושובר אותו לראש שלו. והכיסא נשבר לו עלינו. אז אני מזיד דמעה ואומר ברוך השם שהיה כמו כיסא. וכן הלאה וכן הלאה. כן, מטוסות, וזה לכאות פשיטה דפשיטה דפשיטה. שמוטט לעצמו בממון חברו. אם אני אומר את זה בשפה אחרת, אין לנו תפיסה שרכוש פרטי כל כך קדוש שהוא גובל חיי אדם. עם כל הכבוד, זכות הפרט, זכות הקניין, שממונו שאדם שייך לו, זה לא ערך אבסולוטי. חיי אדם ערך הרבה יותר חשוב משך הרכוש, עם כל הכבוד, כמובן, לחוק יסוד, רכוש האדם וכדומה, הוא כפוף בפני הרבה אחים אחרים, ואגב, בסוגריים, כופים על הצדקה, כפייה ממונית, הפקר בית דין הפקר, יש הרבה הלכות שמשקפות את התפיסה הזאת, שאנחנו לא נורא מתרגשים בכלל בחוש פרטי, בטח לא שזה עומד בפני פיקוח נפש. אז התוספות ממילא אומרים, אין מה לדבר פה. בא משנה למלך, בפרשת דרכים, נעשה בדרוש שלו, בדרוש יוטט, הוא כותב שם, פשיטה שתוספות צודקים, אבל אוי גוואלד, רש"י כנראה חולק. כי הוא אומר שם רש"י, לא מתחיל להציליה, שלא יסמפוה, הועיל, עשו יוצא צום, הולכה בעירו. לפי תוספות, מה קרה שם? ברור שהם ספרו את הגדיש, ואחר כך שיעו צ'ק, או זה הספק של הגמרא. אם אחר כך צריכים לשלוח צ'ק בדואר על הגדיש, או שאפשר להגיד, היום שפעתי בהתר, אני פטור. וזו שאלה שהיא חשובה גם לסכת בבא קמא. האם אדם שמזיק, הוא באמת מזיק, אבל עושה את זה ברשות, דהיינו רשות ההלכה, כמעט אם שמזיק ברשות. מי שמתעניין, היה פה שיעור כללי הזה, מפי הדובר הנוכחי לפני 3 שנים בבא קמא, תלכו אחורה לדפים הסיכומים, תמצאו שם את הדיון, אבל יש איזה גמרות לא מבוטלות, מה לגבי מזיק ברשות, ויש שם מה לדבר. וזה נוגע באמת לשאול יסוד בבא קמא. אבל שלהשאיר את הגדיש ולתת את הצלפים להשאיר לצלוב עליך, זה לא עולה בדעתה של תוספות. רש"י אומר ויציליה שלא צלפו את הגדיש. ומשנה מלך, מה שיוצא שרש"י חושב שלפי הצד שזה אסור, אסור לסוף את הגדיש גם במחיר פיקוח נפש. עכשיו הוא אומר צריך עיון עצום, הוא משאיר את זה, הוא לא מתרץ את רש"י, משאיר אותו בצריך עיון גדול. יש אחרונים לאחר מכן שבאו וניסו סרטון שרש"י התכוון לזה שזה ספק פיקוח נפש, וכן צריך לומר שמדובר שם כמו באיזה צלפים שמתחבים, אז אפשר, הטענה שדובר בו איזשהו ספק ותו לא, ואז איזה דרגת ספק, יש מה לדון שם. אבל אפשר לומר ככה, יש אחרונים כמו המשנה למלך שאומרים רש"י אמר את זה ואני לא מתחיל להבין איך הוא עשה את זה, יש אחרים שמנסים לומר שרש"י מתכוון, למשל משה פיינשטיין בגוד משה יש לו תשובה בנושא הזה, הוא מסרב בכל תוקף ליטון שרש"י אמר את זה, דהיינו שזה הפשט ברש"י, אלא הוא שם איך נאמר נדחק ומזיע הרבה מאוד, ובסוף נשאר בזה דוחק ליטון שרש"י, לא יכול להיות שרש"י חשב דבר כזה. לפחות לפי דוברים מסוימים רש"י חשב כך. עכשיו שנייה אחת, שם את כמה נקודה אחת חשובה ששכחתי לומר, הברייתא הזאת היא גזל, היא ברייתא חיצונית, פירושני בעבודה זרה יש כנראה אזכור שלה, מה שכן משנה קצת את מעמדה. במיכנינה תראי את המן לא עושה דבר שמה להרוג את איש פלוני, על מה לא חמוס את איש פלוני. עכשיו יש טוענים שחמוס את איש פלוני זה בעצם הרימי ומאף על הגזל, לא, מי אחוז בו, אבל על פניו משתמע שזה באמת אותה ברייתא שהרמב"ן רומז אליה, חמוס את איש פלוני, ואז יש כמו נסכול לכך כמו, אז ברש"י יש טוענים כך. יש מי שרוצה שהדגיש הדיון הזה הוא לא עד הסוף הזוי, אני אגיד שנייה אחת תשובה מאוד מפתיעה, עוד גרומת אינוחות אם תרצו, אבל בכל זאת היא מייצגת עמדה מסוימת. זה שוט בניין ציון, בניין ציון זה בעל האורך לנר, זה ספר השוט שלו. יש שם שתי תשובות שבו הוא מתווכח בלהט שאלף רש"י אמר את זה, בית שרש"י ידע סבירה ומסתברת. אני מתחיל פה, זה בניין ציון, בניין ציון סימן פוס המחזיים, כלל גדול בתורה שאין מצווה עומד לפני פיקוח נפש חוץ מגמל עבירות, אכן אם מותר לצאת עצמו לפני פיקוח נפש ואין חברו, דהיינו אם מותר לגזול ואין חברו כי יצא עצמו מסכת נפש, זה לא הייתי מבואה בפוסקים ומצאם זה פלוטה בגדולה ראשונים. מה זה בסדר בסנהדרין? דעת רש"י נקן, נקן כמו תוספות, הידי פשיט עלי, דעשו יפסיע עצמו לכתחילה, דורי דבושת דרכים שהביא דברי רש"י כתב עליהם וכולי, בדבר תמה בעיניי, ולעניות דעתי יש ליישב שיטת רש"י שלא בלבד ישוע מה מסייעו, מה שתחות מאוד את תוספות, גם מסברה יש לומר כן. עבור מסברה, מותר אדם, אסור לאדם לצי עצמו מול חבירו, טוב, הוא עוד נמשיך כאן, אני לא יודע, מי שמעוניין שיקח את כל התשובה. לאחר מכן, כתב אליו, דובר נוסף להתנגד, וכאן הדובר הזה מחזיר אותנו סוגייתנו. למה אני בעצם פה כל הזמן סתיתי בו לא כמה? מסיבה פשוטה. כי אם אני אומר שעשוי עצי עצמו מול חברו, אז בעצם אני באתי כאן וגיליתי שיש דעות, אם רש"י אומר ככה, שבאמת אדם צריך להרג ולא לפגוע בממון הזולת. זה בדיוק מה שאני אומר פה. אף על הגזל, א', וב', אם יש מפרשים ברמב"ן אומרים ששנת רבי מאיר, שאף על הגזל היא עדות שקר, אז הנה, בעצם המחיז על הסוגיה שלנו, כמו שרש"י חושב, אולי גם למסקנה בבא קמא, שעשו לאדם מציל עצמו ממון חברו, ורבי מאיר משקף את התפיסה הזאת. פה שנייה אחת נעבור לתשובה השנייה שם, זה קורס המחרת, בסימן הבא באותו ספר. כתב בנאמר, דהיינו אחד הרבנים שהזדעזע מהתשובה הקודמת, צמא אני מה שכתב עד כבוד תורתו, לדעת רעש מסוג גזר, אפילו בכוח נפש, והלו, שס ערוך ובכתובות דף י"ט עמוד א', אמר לי רבא, אשתי, לא תיקמן, אם לא יחבים לזילו חתומו, אז הוא מקשה מרבא. ואוקיי, מה שמאפשר לה, הוא חלמר, להשיב. ואתה אשיב את דבי מרמרו יאיר, שישבע דעתו לדעת הרבא נער, עם כמה שכתבו עליו בהתנגדות, להחליט מכוח סבר שלו לא יעלה על הדעת, כלומר שבכוח נפש לא ידחה את הגזל, וכי העמקתי עיון בדבר, ואני נדעתי שלא בבד שדעת רש"י כן, שגם לא פולטה דמוראים, פולטה תנאים. מה רבירה דמותה לצי עצמו מון חברו לך תחילה, מדהים בכתובות דף י"ט וכולי, ומתוך כך עשה לדחוף דבר גמר בבא קמא. לא ידעתי, לא יהי כדברי מר, רק רב עוד אמר כך, אבל בחיז לה כמה בפירוש עדים, שאמר להם חיתמו שקר ואל תרבי, יגובה חיתמו שקר, כן, להבחיז דה, עשו את זה עצמו מון חברו. וכן כתב בספר וכולי, ואחר כך הוא מגס את הרמב"ן, נראה את עשוי הדעת לא ממנו, עשוי גזל וחל פיקוח נפש, וכולי. אני אצא, אז הוא אומר ככה, יש שיטה שאחרונים מסוימים יחסים לרש"י, חלקם מתוך תביעה עצומה, לפחות אחד מהם מתוך הסכמה שהיא מתמיעה ביותר, אבל הוא ממש מתעקש על זה, ומדבר פוסק חשוב, שכך הדין, ואחר מכן ויכוח בסוגייתנו, שבשביל להצדיק את הסיפור הזה, אז לא נכון לדבר, אני אומר שיש, לא כבר יעבור גזל, הגמר בכתובות, זה מחלוקת חיסדא ורבא, והנה לנו שסביר והגיוני שאכן ניתן ככה. כן. יש, אני אמרתי זאת רגע, אתה בהחלט צודק, זאת הערה חשובה. עכשיו, אם מחפשים להסביר את רב חיסדא, זו אפשרות אחת. עכשיו, נשאל למה, איך הוא בעצם חיסדא אומר שהגזל יש עוד כבר יעבור, לפי רבי מאיר. זה הברייתא, זה... עכשיו, מה ההיגיון בזה? איך אתה סופר בתשובה, גם כן, קצת התלבט בזה, וזה חושב מישהו מצימן א' בתשובות שלו, ולפתור את הבעיה, הוא אומר, אביזראיו דרציחה. ואז, עכשיו, מה פירוש אביזראיו דרציחה? אז כאן, אפשר איזה פרשנות מצמצמת או פרשנות מרחיבה. פרשנות מצמצמת היא פרשנות שאומרת, אם אתה תלך לגנוב, הרי מישהו מהם הלך עם אקדח, אומר לך, אם לא תגנוב אני ארוג אותך. אז אתה הולך וגונב, אתה לוקח איתך אקדח, שאם מישהו, שאם הנגזל יהיה במחתרת, יעמוד מולך, אז הוא יעשה לעצור אותך, ואז עלול להתגלגל, זה שאתה תרצח את הנגזל, כי אין אדם ממית עצמו בממונו, ואז בעצם הוא לא אמר לך לגזול, הוא אמר לך בעצם להרוג. אז זה דתו בישראל, שזה פשוט מצמצמת, וככה הוא, ככה נראה מדבריו שם. יש רשות אחרת, אין איזה פשוט זו מרחיבה, וזה נראה כרגע. נקודה אחת פשוט שים לב אליה. עדות שקר, רבי מאיר, שבעצם מה הגישה הזו מנסה לומר? היא מנסה לומר שמדובר פה באיסור חמור. אנחנו ג' חמורות, לא נכון. יש לו ג' חמורות, אלא ארבע חמורות, חמש חמורות. עכשיו, כל מי שאי פעם היה משומע בתפילה להסתכל על לוחות הברית על ארון קודש, יודע שבצד שמאל של סדר הדיברות, לא תגזול, לא תנף, לא תרצח, לא תענה בברכה אין שקר, לא תחמוד, וכבר שרגע לא יהיה לך. והיינו, אפשר לשים את עדות שקר בסדר הדיברות. נכון שלא תגנוב בחזל תפילת נפשות, בוא צריך להיכנס לדיון שלא עשה אותו כרגע, האם בסופו של דבר לא תגנוב זה רק תפילת נפשות, או שלא תגנוב כולל גם כן תפילת ממון. ודיינו, אחרי שיש פסוק בויקרא לא תגנוב, אז אם אלה לא תגנוב כולל גם את זה. הכל פנים, אפשר לדבר על כך שזה עשה את הדיברות, אז כן, זה בסיס היהדות. כמה אתה אומר חצי משפט, הרמב"ן על תורה כבר מדבר כך שבסדר דיברות נכנסו עבירות מיוחדות, או בזה לצאת הרמב"ן, לא שמע שזה מהחמור על הקל. אפשר באופן תיאורטי לדבר שתי אסכולות, אסכולה אחת שאומרת שבסדר דיברות זה לא העבירות החמורות ביותר אלא עבי טיפוס, וכאילו עבי טיפוס זה סוג עבירות מסוימות, הם לא דווקא יותר חמורים, אבל הם פשוט, אלו אבות, יש כאילו אבות ואחרי זה תולדות. אפשר לדבר על כך שאין דבר כזה אבות ותולדות, אלא הם באמת 10 עבירות מאוד חמורות. ודאי בהתחלה זה ככה, עבודה זרה, מצוות אמונה, חילול השם בשביל השם, שבת, וכך אחד אחד להסביר מדוע כל אחד מהעבירות האלו כל כך חמור. אז נגיד, כולנו מסכימים שזה נורא חמור, כולנו מסכימים שזה לא סתם יהיה סד הדיברות, זה שמה כי אלו יסודות היהדות. אז רבנן הביאו את הקו בין ג' חמורות, להיינו הראשון, אם לא תרצח לא תנף ולא יהיה לך. באו ממאה, מזיז את הקו קצת. נכון, מישהו יכול לשאול אותי אחר כך לגבי שבת או לא תיסע. יש שמה להשיב, אם כי זה יוצא איזה דוחק מסוים. אבל בקיצור, בואו נאמר ככה, מדובר בעבירות חמורות. ובאמת, הן מאוד מאוד חמורות. זה ראיה. בין אם אני אצליח לסביר, בין אם לא, זה ראיה. ואני שוב, אני לא אומר שזה הקטעון היחידי, אז רק מצביע כך שמה ביישום מאוד חמור. בבקמה קוף יוטט יש באמת אמירות די חריפות לגבי גזר, כי אחד או שניים מהם כמעט תקמת חנה כי ירצה כי אישה ללא כנפשו ולא בחיסדה חד אמר נפשו די נגזר. מה הדמן שנגזל דכתיב, כן אחות כה מוצא הבצע, את נמש בעלה ויקח, ומנד, דיאלתי פה קצת, אמר ביוחנן, כל גוזר את חברו שפרוטה, כאילו נותן נשמתו ממנו, שנאמר, כן אחות כה מוצא הבצע, את נמש בעלה ויקח, ואומר, הבחר קצתך ולחמך, בניך ובנותיך, ואומר, מחמאס בנדה, ששפכו דם נקי בארצם, ואומר לשוב בית הדמים על אנשי בית הגבעונים, אוקיי, וכו', והיכן ומכיכם אפילו שיהיו שרק את הגבעונים, הם בתוך שרק מובילו הכהנים, שיהיו מסוכים למים מזון, והם כתוב כאילו הרגע. אז יש פה אמירות מאוד מאוד חריפות וחמורות, גזל זה איסור מאוד מאוד קשה, וממילא יבר יעבור, אם אני אומר, כל כך ראשי פרוטה, כי הוא נוטש אותו ממנו, אז יש, עוד לא יעבור על זה. כי זה בעצם, זה אביזר דרציחה במובן האחר, לא שאני אולי ארצח אותו. אלא כל גזר, כמו למשל, אביזר של גילוי עריות זה חיבוק ונישוק, כי זה הנעת עריות פחותה, אז גם גזר זה סוג של רציחה זוטה. וזאת אומרת, זה בעצם הקו, דהיינו, באמת זה חמור מאוד, פה נוסיף משפט ושניים, למה זה חמור? אפשר לדבר בשני, וכאן זה גם יוצא של חלק מהקושי, אפשר לדבר, קודם כל, ברגע שיש גזל, אז יש, יש בעיה אחת, הפסד ממוני. זה לא בהכרח כאילו נותן נפשו. כאילו כסף לחוד ונפשות לחוד. העובדה שאני בעצם לוקח, למשל, אם אדם יכפו בהלוואה, הוא לא נותן נפשו של השני. אז הוא מפסיד לו כסף. אם רובן מזיק את שימו, הוא מפסיד לו כסף. הוא לא נותן נשמתו. בגזר, או יותר כמו בגניבה, יש משהו, יש פגיעה נפשית אישית. מישהו, ביתו שאדם זה מבצרו, מישהו חודר לך הביתה, הוא מערר את תחושת הביטחון, אתה מרגיש איזשהו מעבר לפגיעה ממונית, פגיעה נפשית, פגיעה נפשית, שבעצם האוטונומיה שלך פגועה, תחושת הביטחון פגועה, וכולי וכולי. יש שיטה מאוד מעניינת בירושלמי, מצוטט על ידי הקצות, שתשלמי כפל, רק אם אני, רק אם פוצאים לך הביתה. אם גובים את האוטו שלך ברחוב, אין תשלמי כפל. דוגמה מבית האיש, בית האיש, גם ראש הגג, גם מסר לו. ככה, ירושלמי הקצות מאמץ את זה. דהיינו, למה? בתוך הבית יש איזשהו חדירה וחילול האוטונומיה שלך. לעומת זאת, גונית האוטו, אז כסף שלך לפח. אז יש מרכיב מסוים כזה, וזה כל כך לא שווה פרוטה, כי הפגיעה היא משמעותית. אלא, אני לפחות אומר, אם ככה, צריך לבדוק מה נסיבות הגזלה. ולא כל הגזלות שונות. לפרוץ לך הביתה, זה בעיה אחת. לקחת משהו, לגזול משהו שמונח על שולחן בית המדרש, זה בעיה אחרת. גזל אלים, יש איזה מחיר נפשי אחר, וכן הלאה, ואז באמת לבוא לעשות חלוקות מהסגנון הזה. אז, ואז באמת, עכשיו פה קצת מפריע, הייתי מעדיף שיהיה גנב לא גזלן, אבל, טוב, את הרבימים באף על הגזל, וגם רבי יוחנן מדבר שם על כל הגוזל, אז יכול להיות שהם באמת לא מדקים, בכל אופן הייתי אומר, תראי איזה סוג גזל מדובר. גזל שהוא באמת, זה, או מה זה ככה, לא כל גזל הוא כאילו נותן נשמתו, אבל יש גזלה שזה קשור בכך. אם ככה, עדות שקר, זה לא, יש איזה מכנה משותף אחד, אובדן האמון באדם. זה לא, כמו, לא כאילו חיללת את האוטונומיה שלי, אבל גרמת לי משבר אמון באדם, כי עדות שקר זה לא רק בעיית ההפסד. זה בעצם, כל החיים מתנהלים על אימון, כל החיים מתנהלים על זה שאנחנו, אדם עובד מול אנשים אחרים מתוך איזשהו מערכת יחסים של אימון ברמה זו או אחרת, ועדי שקר בעצם מערבים בבסיס החברה. ולכן, זה פוגע באימון, כאילו נתת למשמתי, כדאי לזכר בדין זוממים, שהם סוג של בן זורר ומורה, כי הם פוגעים באימון בכלל החברה, ולכן, כי הוא נותן נשמתו. כאן, עכשיו כאן צריך לחזור להערה שאתה פה קודם, יש הבדל מסוים בסוגייתנו לבבא קמא. בבבא קמא אומר, גם אם נקבל את רש"י בעניין סיום, בבבא קמא אומר שאסור לי לעשות את זה מיוזמתי. פה מישהו מכריח אותי. ויש הרבה מקום לטעון שאם זה מיוזמתי, זאת עבירה יזומה. גם עם מוטיבציה טהורה. אם מכריחים אותי, אני בכלל מעשה עבירה שלי. לא מבית למען דמר שמעשה עבירה באונס הוא לא מעשה עבירה. כן, זה עושה עבירה, אבל זה סוג אחר לגמרי של עבירה. ולכן, במידה וכופים אותי, אז רמת האחריות שהיא הרבה יותר נמוכה, למרות דמות עובדה, ואז גם אם בבא קמא אני פתוח להיות כזאת, זה לא אוטומטית מתרגם לסוגיה שלנו. אם אני צריך לסכם את זה, יש כאן אסכולה מסוימת שמנסה לקשר בסוגייתנו לדיון בבא קמא מה רצי עצמו מול חברו, ולהסביר שבעצם יש רק בליעב או על גזל, דרך הירושלמי שם עבודה זרה, דרך התוספתא שמה מצטט, דרך אמרה בבא קמא, ולתלות ברש"י שמה, ומדוע אם נגלה על ריזה דרציחה חום עבירת גזל כשלעצמה, ואז בסופו של דבר מנסים להכניס את גזל ועדות שקר לתוך הסד הקלאסי שגול יעבור. דהיינו, עבירה חמורה שעשו עבור עליה בשום פנים ובשום אופן, פרצח מסורת הנפש. חום עבירה, יש לו שלוש חמורות אלא חמש חמורות. טוב, זו אסכולה אחת. סוף דבר הכל נשמע, עם כל הכבוד, זה דחוק ביותר. לא סתם המן אומר, ולאו מי נתאים. זה אמת, עם כל הכבוד, מסכים עם כל אלה שחלקו על הבניין ציון, והקיף אותו קושיות חבילות חבילות. אני לא יודע, אם אני במצב שרב על יבו, אני לא חושב פעמיים לגבי הממון הזולת, ו... צודקים את תוספות. יש, הרבה החודים אומרים, זה מותר בתנאי אחד, שאתה מתכנן לשלם אחר כך. בסדר, זה אני בהחלט יכול לקבל. שאדם שמציע את עצמו חבירו, חייב להיות במודעות שהוא מתכנן לשלם. בבקשה, אם הראש לא פונים, אותם רגעים לחשוב על דברים כאלו. אבל אין לי... זה אין לי בעיה. להגיד שהוא צריך למות ולא לפגוע בממון הזולת, זה דחוק ביותר, גם אם זה רק רבי מאיר, גם אם זה רק רבי חיזר רבי מאיר, זה פשוט נראה כשיטה דחוקה. גישה אחר, אז לכן, גישה אחר עוד קיימת, היו שערכו בה, בעיניי היא לא סבירה. גישה שנייה, שלישית, אם ככה משמעים פה את הרעב המטווה, אבל שנייה בניסיון יצריק ואני אעבור פה. זה לבנות על מידת חסידות. מי שראה למשל הריטווה איזשהו משחיר איזה משפט שהוא שעושה להתנגד לזה, ומי שראה במדיר של הרשב"א פה במדיר של מסלב קוק למשל, יש שם הערה ארוכה ביותר אחרי שהרשב"א אומר שזה מידת חסידות, אז הוא שולח אותו למחלקות ידועות ומוכרות מסוגיות אחרות. היי, מותר לאדם להתנדב, למסור את נפשו ולא לעבור. הרמב"ם כתב בנושא הזה דברים מאוד חריפים. זה בפרק ה' הלכת ד' בהלכות יסודי התורה. כל מי שנאמר בו יעבור על ירק ונרק ולא עבר, הרי זה מתחייב בנפשו. אז אמר פה חד וחלק, אין שום יותר לאדם לפגוע בצלם אלוקים שלו, אין שום יותר לאדם לעבור על הדין שבחי בהם, התורה אוסרת את זה, החיים יותר חשוב לקדוש ברוך הוא מבחינת דתי יותר מהעבירה הזאת, וחי בהם זה לא היתר, זה ציווי. ומילא אמר תקוטה שאדם כזה מתחייב בנפשו. בעלי התוספות חלקו על זה, תוספות בעבודה זרה. כולי כזה, יש איזו ספרות עניפה ביותר, וכרגע לא רוצה לגלוש את זה, זה לא נושא שכרגע במוקד השיעור. יש איזו כמובת מקורות רבים, מי שרוצה בה, כמו מדיש בר, מוציג חלק לא קטן מהם, בני הקצידת קודם את המה במלחמות, וכמו אפשר לומר בגדול, בעלי תוספות מאפשרים את זה, הם רואים את הדין שרק בל יעבור יעבור בל ירק כהתר, אבל לא כחיוב, ובגלל כמו להמם שהוא הדובר המובהק של האישה השנייה. ואז הנה, אז אם רבי מאיר אומר פה שמידת חסידות מצופה שיעבור, סליחה, שירק ולא יעבור, זה בתנאי שאני מאמץ את העמדה הזאת באופן כללי. רב חיסדא חושב שאני אמציא את העמדה הזאת, ואת רבה, או שהוא כמו הרמב״ם, הוא בכלל מתנגד לזה. זה מה שאומר, אם מישהו בא ואומר לי שהוא מוכן למסור את נפשו והוא מוכן להתנדב למסור את נפשו, אני בכל זאת בא ואומר לו לא. אז רב חיסדא חושב שאומר לו כן, רבה חושב שאומר לו לא, דהיינו מחלוקת התוספות והרמב״ם. אז רב אומר, אבל בית הדין יפסקו לו כך, וזה גידול נכון. יפסקו לו שאם הוא רוצה מוטל, הוא לא חייב ומוטל. אז זה יכול להיות מחלוקת, או לחילופין, רב המסכים שמוטל להתנדב, אבל זה לא יוצא אין דבר בשביל עצמו רשע, כמו שאמרנו קודם. פה רק צריך להעיר הערה אחת מידתית, וזה שצריך לעשות הבחנה, או צריך בעצם לומר, או נצביע על כך, שזה תוספות, זה לא היתר למצוא את הנפש מכל עבור העבירה. דהיינו, אלא בדרך כלל תוספות מדברים על כך שמצוות קידוש השם מאפשרת את זאת. במילים אחרות, אם אדם יהיה במדבר, או על אי בודד, או אי בודד עם שני אנשים, הוא יהיה על אי בודד עם שני אנשים, הוא והשני, הוא יאמר לו, תאכל חזיר, אני הורג אותך, גם תוספות יגידו שהוא חייב לאכול חזיר. הם אומרים זאת אך ורק אם זה בפני אנשים נוספים. כי הם חושבים שמצוות עשה, שבאת השם לוקחה, תראו, קידוש השם מאפשר לאדם למצוא את השם לא להרג. אסור להרג רק בשביל מעשה עבירה. אלא מותר להרג מכוח קידוש השם. בשביל קידוש השם מותר להרג. אבל לא בשביל להימנע מעבירה. ואז כל הגדר הזה נכון, אך ורק במקומות שבהם יש קידוש השם. עכשיו אני לא בדקתי עכשיו בחודש שיעור הזה את כל המקורות שקיימים וכמו שעשות מקורות, אבל אין ספק שזה הקו המוביל בדיון של התוספות. מי שרוצה דוגמה אחת מסכת כתובות בפרק השלישי פה, הגמרא לגבי חנניה משל ועזריה, שהרמב״ם טוען שזה דוגמה קלאסית ליהוד וליעבור בגלל עבודה זרה, תוספות אומרים, לא, בעצם לא שם עבירה בכלל. וחנניה משל ועזריה נשאו עצמם כבשן האש בשביל קידוש השם. זה התוספות העולמי, ג' עמוד ב'. לא היה בתוכנין היה עשוי לכבוד המלך, ואף על פי כן היה בו קידוש השם, וכך בפי עצמם נמיתה וכו'. דהיינו, הקריטריון שמאפשר למות כשהלכה לא דורשת את זה, זה קידוש השם. אז אפילו אין מעשה עבירה מותר להרג, אבל אם יש מעשה עבירה ואין קידוש השם, אי אפשר. ואז נצטרך להעמיד את הסיפור הזה פה, שהעדים שמול להם יחתמו, אומרת, נחתום שקר ויהרגו ויחתמו שקר, אם רוצים הכיוון הזה, זה אך ורק אם אנשים אחר כך מודעים לזה. זה לא שאני קצת מפקפק, זה לא... אם מדבר על אדם כמו חנניה משל ועזריה, הוא מדבר את בעלי התוספות שם, כשהם נהרגים בפרהסיה, שגויים באים מתוך מלחמה דתית, זה דבר אחד. כלומר ככה, המקרה הקלאסי שעולה לדמיון המסוגתנו, זה לא ימי הביניים וגויים שם דושים יהודים למיר את דתם או לכל חזיר בהפגנתיות, אלא יחתום שקל ולא להרג, זאת אומרת שכאן ימינו הצעה שאפשר לסרב לה. בדרך כלל יש להניח זה מחיונרים שאין להם שום עניין שאתם יתפרסמו, הם פשוט מבחן התוצאה מעניין אותם. והאדם הזה לא הולך כדי שם שמיים לפני עשרה בישראל, אלא הוא עומד או לחתום בחדר או לגמור בתיבת מלט בתחתית הנהר. ולא לא ברור לי שיש כאן קידוש השם. ואז כמעט 90% מהמקורות שהמדיון מצטט לא רלוונטי. אז צריך לבדוק אותם אחד אחד, ולא, אני יודע שלא עשיתי זאת, אבל להשתמש בדת חסידות פה, לידי ולהפנות עבודה זרה ולפסחים, למשל בגמר פסחים לפמטט שבת לפמטט שמפנה שם והראשונים שם זה בוא לגמרי שאותם ראשונים מדברים על קידוש השם, הם לא מדברים. ואז אם הוא צריך בכיוון הזה, זאת אומרת הרמה הסקינן שדורשו מברש גילי בצורה כזאת שתקדש השם, דיים שזה יבדל לעשה מישראל וכן הלאה וכן הלאה. כן, מה המסע של קדוש השם אולי יש? השאלה אם זה קדוש השם שמאפשר למסור את הנפש. ואז נכנסים לשאלה מאת, עד כמה מרד, כי הדין שם זה להקדשתי בתוך בני ישראל. אני אומר את זה בדי אפשרי, אבל אני חושב אני כן חושב שאי אפשר להוכיח משום מקור שמדבר על להתנדב למסור את הנפש במציאות של קדוש השם בגלל מקרה שאין. אם תראה לי מקור שאומרים שמותר להרג ולא לעבור שאין קידוש השם, אז אני מקבל את ההסבר שלך, אין לי בעיה לוגית איתו. אבל אני כן חושב שמקורות שמדברים על קידוש השם, שאדם מתנדב במציאות של קידוש השם, מהם לא ניתן להסיק כלום לגבי הסוגיה שלנו, מתוך אחת שסוגיה תלו מדברת על קידוש השם. ולכן ברור לי שכמעט כל המקורות שם לא רלוונטיים. אם תמצא, אם נדבר שיש אחד, אז בסדר, אז זה אפשרי. אבל זה חייב להיות אך ורק, אבל כל מקור שבו קידוש השם, הוא לא יעזור לי במקרה שאין קידוש השם, ואז צריך או סיפור קימתא, או להגיד שזה באמת לא רלוונטי. ואז, זו כיוון אפשרי, אם כי כמובן בעייתי למדי. אוקיי, זה מה שמביא אותי פה להצעה השלישית שנראית לי הסבירה במסלול מכולם. כמובן, במידה רבי מאיר אכן חושב ככה, דהיינו במסגרת חסדא ומתוך הנחה לא כל הדבר ורע, ייתכן שהדבר ורע זה אולי הסביר ביותר. אם הוא צריך לכיוון של הרמב"ן, ואני עדיין חייב לפרוע חוב מה זה מידת החסידות שמדבר עליה, צריך לכיוון של הרמב"ן ואחרים שבאמת רבי מאיר חושב על גבל יבו, אם יש לעשות את זה כיוון אחר לגמרי. ושם כך צריך להפנות את דקה אחת לוויכוח מעניין ומעלה אפילו שהתנהל לפני כ-40 שנה פלוס בדפי 30 שנה פלוס בדפי הספרות התורנית. אני אסביר את עצמי. בדפי המקורות אני ציינתי פה לתשובה של ואדנברג ושבא שם שלום הזלמן, שניהם תשובות קצרות למדי. מה שיותר מעניין, שניהם באו לעולם בתור מכתבים למערכת. זה לא שוט מבן הקלאסי, שניהם קראו את עיתון המעיין, עיתון תורני שקיים עד היום, ורבעון תורני שיוצא לאור בידי שבא שלבים בוגר שם אחד היום. והעיתון הזה עיתון תורני, שלמה זלמן ווואדנברג, שאתם קראו שמאמר של, של, של יהודי מכובד בשם פרופסור אברהם שהוא רופא בשערי צדק, ושניהם כתבו מכתבים למערכת כתגובות, וזה שלה אחרי זה תפיס לזה בספרים שלהם. כאן מי שעושה פה הצילומים המקוריים. עכשיו כאן יותר מעניין אותי עמדה שלהם, כי היא גם חשובה, אלא העמדה השנייה שהם וכאן נראית. כאן ניתן קצת הרקע. התפרסם שמאמר שחיפש מקומו יורג וליאבו מעבר ג' חמורות. אז יש שם הקטע גמרי הלבנת פנים, שזה דיון מעניין בפני עצמו, אבל זה סוג של אביזר דיון צריכה. ואותו כותב הכי בסיפור הזה של גזר עם הבניין ציון ועם החתם סוף מת ובמקורות שיצאתי קודם, וככה גם מצאתי חלק מהם, כי הוא הכי שם בכל הנושא הזה. ואוקיי, הוא כתב מה שכתב, ואז בסוף המאמר הוא כותב כך. היה לי האורך רבי יונה אימן מנירו יאיר כבר זצה לו יש נושא נוסף, והוא הטיית דין על ידי דיין מתוך פחד שאחד בני דין יהרוג אותו. מקור דין בספרי, לא תגור מפני איש, שם התואר מתיירע מפני איש פלוני, שם בפינו השם הדין את גדישי, תמוד לומר, לא תגור מפני איש. אז אמר לו עורך הריבון, יש אבל יעבור לגבי לא תגור מפני איש. וישבתי לספרי, וכפי שניתן לראות בדף מקורות, הספרי אומר דברים מפורשים למדי. כשבתואר מתראה, פלוני שם יעוד את בני או שם ידיק את בגישי או שם יקצץ את תיאותיי, תמיד לומר כי הוא תמיד לאיש, כמשפט אלוקים הוא. חן יושבת הוא אומר, והם שופטים מול מה אתם עושים, כי לא יודעים תשפוט הוא כי להשם. הרמב״ם בספר מצוות ציטט את זה, שזיר הדיין שלו נראה מידם מזיק, גוזם, דובר עתק, ולא יחתוך עליו הדין והאמת. אבל חייב הוא לחתוך את הדין, ולא ישים לב למה שקרה מן ההזק ואותו האיש. אמר יתעלות בנו בני איש. ולשון ספרי לדחו מפני איש, שמתומר מתירה אני מאיש פרוני, שמארגנו את בני, שם ידיק הקדישי, שם קצת תיאותיי, תלמוד לומר תקום מפני איש. גם הרמב״ם, גם הספרי, אומרים דברים מאוד חריפים, ומאוד מורשים. בא שולחן ערוך, זה בעקבות הרמב״ם חוץ הדרים, אני זוכר נכון, אבש, שלושה כבר פרחת דין אחד 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 קשה, זה כבר בסדר דבר, איני נזקק לכם. והמונה לרבים חייב לזקק להם. ויש מי שכתב מהרמם, מכל מקום נוגעים עכשיו שאני יכול בורי עבירה, משום שיש סכנה בדבר שהם סרנו לאנסים. אז המחל בפוסק שאדם חייב לדון גם אנשים קשים, והרמה אומר, יש אומרים שבזמן הזה לא מוכרים לדבר, בגלל שהסכנה. המשתמע מהרמה, שדעתו, אם יש חשש פיקוח נפש, דיין לא חייב לסכן את נפשו. וכאן יש לנו באיזשהו מקום מתח מסוים. מצד אחד, קיימן לכל התורה כולה, שיעבור ואל יהרג, חוץ לג' חמורות, אז תראה, אדם צריך לעבור ולא להרג. ולא תגור מפני איש, זה לאו, זה לא גימל חמורות. מאידך, כל שאר התף ריש י' ב' הם לא עוסקים בנושא של פחד. כל שאר התף ריש י' ב' עוסקים בדברים אחרים. הם באים, או תף ריש י' ד', נדבר תכף על איסוף אחרי המלחמה. הם, כל הלאווים האחרים, הם לא תוכל כאן ולאם את... אני יודע מה, בשר וזה תפעל אותו, חיילון, עקב את השירות אותו, וכן הלאה וכן הלאה. לא משהו לבד לגבי מורה. כאן כתוב, מה עליו? עליו זה לפחד. אז באיסור טריפה או נבלה, או לענת שכר שכיר, או שמיטת כספים, לא כתוב, אל תפחד ותעשה שמיטת כספים. אלא כתוב, תעשה שמיטת כספים. לא כתוב, אל תפחד ואל תוכל נבלה. כתוב עד אוכל נבלה. אז אם אין, זה המערכת הכללית, שכתוב, עכשיו, אם ההלכה אומרת שהפחד הוא הסכנה מהחיים, אז זה מהווה שיקול מערכתי שלא, שגובר. אבל מה אם יש ציווי נקודתי, לא לפחד? אז כאילו כתוב שם, עכשיו אינם מפחדים, מסכנות. אז זה, מה שכתוב שכל בלבן, זה בעצם, אל תיתן לסכנה להשפיע עליך. אז בעצם, כשמי נאמר שם שהכלל הזה של סכנה לא אמור להיות תקף במקרה כזה. אלא מאי, אפשר לבוא ולשאול, עד איזה סכנה? אולי זה לא אומר סכנה נפשות. אולי זה סכנה ממונית, סכנה חברתית, או דברים אחרים. אז נכון, מצד אחד, לא, הסכנה לא מקומטת. לא כתוב איזה סכנה, ואולי הכוונה באמת, אך ורק, סכנות שלא בנפשי. למה? וחי בהן. מקרא צובח ואומר, וחי בהן. מאידך, פה זה חריג מכל שאר המצוות. כי כתוב לא לפחד. אז מצד אחד, אני לא יכול לומר בוודאות שהכלל לא נוגע, אני גם לא יכול לומר בוודאות שהכלל כן נוגע. כי הכלל הזה נאמר לגבי כל המצוות כולן, חוץ למצוות שבאות הפחד. אז בעצם אני נשאר פה עם איזושהי שעה פתוחה. ולכן אפשר לקרוא את עמדה לפה, עמדה לפה. הרמה משתמע שהוא חושב שאדם לא צריך לסכן את נפשו, לעומת זאת מהרמב״ם קוראים את זה כפשוטו, והספרי, אם קוראים גם את הברייתא כפשוטה, משתמע שהם באמת חושבים, זה ציווי להרג ולא לעבור, כי זה ממה שאתה רצת, שאתה אומר לו תגור פני איש, לזה מגיע כוונה. היא לא אמרה לו תגור מפני פחד ממון. היא אמרה לו תגור מפני איש, ואף אחד. הנושא הזה קיבל טיפול נרחב בבח. מה שפלוש רשי,
תראו, מה אם אדם רשע? פשיטה, בבת דין רשע יכול להסתלק, דאין לך הדבר שבביקוח נפש, וספק סכנה וזה כממון, ואך דספרי אילת הלכת כדבר אחר. יש בסביבי שתי דרשות, אז הוא אומר, הדרשה הזאת היא לא להלכת, הספרי אם אתה אמר את זה, אבל לא פוסקים ככה. הרחתי בזה כי נראה לי פרושה שעיקר ואיך דיק הסכנה יכול להסתלק אף אחר שדרך הדין נוטה וזריז ואינו נענש דלעד אוטובון אינו אלא שכל שלא יכניס דלעד מפה בעל מריבה אבל בחשש סכנת נפשות וזה כממון תואי לי קרא. בגוד אושרי דפסק צריך לזקק אינו אלו פירוש רעשי דרך החשש של סכנה כלל אבל פירוש הטוב כבר שהסכנה אין צריך לזקק להם כפיום שהם חזקים וכו'. דיינו הבחו בעצם הולך בגוד הרמה, הוא מרחיב בזה, תורם למה זה מחלוק בתנאים, אבל בסופו של דבר אין יורד כבר יבוא לא תגום של האיש ודיין לא חייב למסור את נפשו. כנ"ל לאחר מכן שבות יעקב גם כן מטפל בנושא הזה. עם ספק של הטוב משום שיש חשש אחד מבעל הדינים אלים מאוד בגלל שחשש סכנת נפשות או אפילו הזק ממון וכתב הבך וכולי, גם בזה השגתי עליו כי אין דבריו מוכרים כאן לפרש להדרעה שגן הספרי והרמה בסייעתו, ומה שכתב הבך דרך הדבר שמפה ספק כוח נפש או הזק ממון זה אינו דם רבי יהודיה תלעבי המצוות לא תעשה מוכרים מסון נפשו והסיה וכולי, אפילו החיסוי הספרי והרמה משאר פוסקים כאילו הסתלק מן הדין אף שמוחזק לרשע מכל מקום רשתו ישראל להזיק להמיד נפש בשביל שמחייבו בדין ומוחזק מועד ודאי שאין לך משהו פיתוח נפש. כן, בסופו של דבר הוא מצליח לטוען שזה לא נכון בספרי, אבל בדקה 90 הוא חוזר בו ואומר, מדבר, אני בסוף של הספרי אומר לך, לא לפחד, כי בסוף האדם הזה לא יערוג אותך והוא לא יסוף את הגדיש שלך והוא לא יצלח את הילד שלך, אבל במידה וכן, אז באמת הוא בסופו של דבר כן מסכים עם הבח לבין. עכשיו, ואז אם ניקח את המקורות הללו, בתגוב פני איש בסופו של דבר איננו בהכרח מחייב אני באמת להרג ולא לעבור, אבל כן, אז זה מאיר שם עורך הליבון הזה הטומים כותב ובזייר יספרי אפילו יערוג אין יסתלק ממנו ואין שכבר נזקק לדין והטומים קצרים שכן כתב השוט יעקב, אולם השוט יעקב תפורש שכשה שתקעת נפשות ממש מותר יסתלק מהדין, עד כאן דברי העורך שליט. אז הטומים באמת חולק, אבל הבח, הרמה, והשוט יעקב הם כולם אומרים בסופו של דבר שאין יורד וליעב. וזה בניגוד לפשט הספרי ולפשט הרמב"ם, שמדברים על כך שאדם צריך להרג ולא לעבור ולא תגור מפני איש. בעקבות זה, אז באו כמו המכתבים של שני גדולי הדור הקודם. אני קורא פה עכשיו את רב שלמה זלמן. כתב את זה הגרש רויובך, הגרשה זרויובך, מותר לדיין לפסוק שלא כדין שיש סכנת נפשות, אולם חובה לפסם אחר כך שהיתה בגלל סכן נפשות. אז משום זלמן זו שדבר גם מסכים עם עם הפסיקה הזאת, דהיינו שאין לא כבר יעבור במקרה כזה. אחר כך הוא דן וזה דיון מעניין, האם יש בעיה לא מצד הדין אלא מצד התורה. הוא מגיע בסופו של דבר שהדבר הדבר מותר ואדם מוצא נפשו בשביל פסק דין שקרי. הוודנברג ונכתבו ביקש את הדין מקום פיקוח נפש, לדעתי צדק כבודו בהחלט אם מתווכחו. במה שכתב דודת הדין מקום פיקוח נפש, כאשר זה מהם אהב להורגו, ומדובר בעל דין בריון שאינו נוטל בצאת איומיו, כי מה ישנה לאו זה משל לאו שתחיל של פיקוח נפש. עד כאן. אז עבדנו בגלל זה כדבר שהוא פשוט ביותר, שאין יורד וליאבו ותגור פני איש, כי מה ישנה לאו זה משל לאו שתחיל של פיקוח נפש. התשובה כמובן ששנה הוא שנה, זה בגלל שזה מתייחס ישירות לפחד. עכשיו שימו לב, גם משום זלמן גם עבדים והביאו את עמדתם שצדק כבודו עם התווכחו, דילקתי פה קצת לסוף אותו מאמר, מי שמעוניין את זה המעיין טבת וניסן תשימם הראת הולך בסוף המאמר אחרי שהוא היה משום זלמן עבדים, ותדעו לכם הוא היה יהודי תמיד חכם שהיה לו חנות אופטיקה, היה לו חנות אופטיקה ברחוב קינג ג'ורג' ופרסתו התפרנס מאופטיקה, והוא לא יסר שם לחלוק גם על שם זמן וגם על ולדנברג. זה מה שבלבטים בירושלים היו. לפי אני דעתי אין לדון מפרט קטן, גוי אם אדם חייב לשלם כאשר חייב את הזקן וחסר כבשות, לא זאת השאלה העקרונית. השאלה היא מותר לדעת לסתום בדין תורה מפני שמאיימים עליו, אפילו איום של משהו זקן נפשות, איום כזה תחיים לממונות וכולי. ייתכן שאומרים על הדיין שתחיל לממזר בו בקהל השם או שתר של איש, מובא מסכת סנהדרין שעבדו שינאי המלך רק נפש, שמו ממשתה חזמית אדונו של העבד, זה מה דפיית המודע לפסנדרים, חזמית אדונו של העבד ינאי המלך ודרש ממנו לעמוד, על רגלה לפני בית הדין, ינאי המלך סירב, מה שמו ממשתה, לא כשתאמר אתה כמו שמו חבריך, שמו ממשתה פנה לימינו, כבשו עדים פניהם בקרקע, פנה יסמו כבשו עדים בקרקע, אמר להם בעלי מחשבות אתם, יבואו בעלי מחשבות ויפרע מכם. מיד בגבריה וחבטן בקרקע ומתו, זה כמו בסנהדרין. לכן עשה שמה כמי הורדוס, גם סופר בידי סבל מתתיהו. בשני המקרים, ועודר את ילדים נגד דין תורה, אלה רק שתקו, בכל זאת נענשו. ו... אוקיי, ועכשיו מה קו שמנסה להציג פה? זה קו שהוא, אני יודעת, יש בה המון היגיון, כמו שהוא דורש דרישות מפליגות אולי מהדיינים. לפני שנסביר אותה לסוף, ניקח אנלוגיה. הספר החינוך כותב במצוות מלחמה, וגם מבין במלחת המלאק, כי מצוות הרגע זין ועמי במלחת מצוות המלאק, שבי שבא לידי אחד מהם, ואיננו מסתכן בסכנה ולא הרגו, עובר במצוות לעשה. דיין אם אדם יכול לקיים את המצווה שמחת המלאק או אחרם תחרימם, והוא לא צריך להסתכן בשביל זה, והוא ביטל את המצווה. אומר מיכת חינוך, גבל, הרי כל הנושאים מלחמה היא סכנה. לא יעלה לדעת שמצוות מלחמה היא אך דרך עם פיקוח נפש. זה הפוך את המצווה לחינוך מגלולה. עצם עובדה שאתה מלך מלחמה, אז יודעים שהוא מסתכן. זה מה שפעם מדברת, מי שירא ואח הלבב, שלושה מקרה הוא ירא, לא אגב עוד שבדו, הוא ירא פשוט מטרת הסוסית עד המלחמה. אדם, מניחת חינוך, מצוות מלחמה מחייבת בהגדרה סכנה. ואין שום, אין שום פטור של סכנה ממצוות מלחמה. הדברים כך פשוטים, הוא ממש מציא את החינוך בלעד וכנס. בשביל לתארץ את החינוך, בסוגיים, צריך לומר, בוא, החינוך לא חלק על זה. החינוך אומר שיש שני דינים, יש דין אחד בשעת מלחמה, בשעת מלחמה שצריך להסתכל, יש מצוות יחיד שלא בשעת מלחמה, והוא מדבר רק על זה, רק מצוות יחיד שלא בשעת מלחמה. בשעת מלחמה גם החינוך מבין שסכנה איננה פתור ממלחמה. עכשיו, למה? כי חובים אומרים שהחברה באיזה מקום גוברת על היחיד, החברה דורש, החברה או היהדות או העם, איך שאתה תקראו לזה, דורשים מאדם שיסתכן למען מטרה גדולה יותר. ומגייסים אנשים ושולחים אותם כל מסוכנים, אפילו עלינו יש גם חללים, והמדינה ממשיכה לגייס צבא וממשיכה לשלוח חיילים לחזית, למרות שהיא יודעת שדבר, שדבר לא כולם, לא כולם חזרו. ומדוע? בגלל בגלל שאנחנו אומרים שפיקוח נפש של הגורם לחיי היחיד הוא לא נכון, הוא לא נכון לגבי לגבי הכלל, והכלל הוא על היחיד. במלחמה זה המחיר, אז כמובן הציבור צריך אחר מכן לתת את התמיכה המלאה מרת לנפגעים וכדומה, כי באמת בשביל את המחיר עבור כולם, אבל מלחמה לא פתאום סכנה. שלפעמים המלחמה היא לא בשדה הקרב מול אויב, לפעמים יש מלחמה על מערכת המשפט. מי שלא יודע מה אני מדבר, מוזמן להסתכל מה קרה לפני שבוע שבועיים בארגנטינה, מוזמן לקחת ספר היסטוריה על אמריקה הלטינית לאורך יותר מכמה עשרות שנים, וכן הלאה וכן הלאה. בגבית פשוטה יותר, מלך במשפט ימיד ארץ, ומדביש תרומות ירסנה במקום. יש מצבים שבו כל המערכת תחת מתקפה, אם המאפיה יודע שוכל להיים השופטים טובים, עדים, פוליטיקאים וכן הלאה, אז בעצם החברה מתמוטטת ונוצר חברה מושחתת שבעצם המאפיה שולטת בה ולא החברה שולטת בעצמה. אז זה לא דוגמה לאיש. מה דוגמה בספרי? הציד הגדי שלך, אני אהוב את הבן שלך, אני אהוב את בני, אדליק את גישי, כציד את פיוטי. זה בדיוק השיטות של הפשע מאורגן. בין האדם אומרים לו, אם אתה תשב בדין בו, אז נעוס לך את ה... נפוצץ לך את המכונית, נעוס לך את הבית, נאסוף את הגדיש, נחטוף את הבן שלך, נפסיק אותו בן ערובה, נצח אותו, וכן הלאה וכן הלאה. ובעצם דובר במציאות שכל החברה נמצאת במתקפה. כבר הרשב"א, בתשובה שמצוטטת פה, נראה לסכנה הזאת, כל שם שלוש השעות האחרונות, אין, ואם מפני שהפסידו אחד השר, אין רוצים בית הדין נזקק לתובע, שבו יפחידה לעשות דין שלו כדין, שם, אוקיי, א' ריים ידו כוח, ועוד שאם כן, יהיו כל אדם עושים כן, שם אחד שלא יכול להזיק, אם כן, אין הגדולים נידונים לעולם. ותראה מה קהילות תגוב נאיש כמשפט הלכימו. אם הפחד ישתלט למערכת המשפט, מה שיקרה, לחברה לא תהיה תקומה. החברה פשוט תתמוטט. וכמו שבאים לחייל ואומרים לו, לך תסתכן, בין התובע הכללי, ואומרים לו, יש סכנה, ניתן לך שומרי ראש, אבל כן. אז מה ככה, בגלל שאני לא רוצה כרגע, אני כבר שתצא אחר כך, אני אשמח, אבל... כרגע מדבר על מה איך שאמורה להיות ועל מה שבגדול מצביעה תקלה משמעותית שם, אבל תבוא אחרי זה אני אשמח להסביר. עכשיו ככה, בסופו של דבר אומרים כמו תובע כללי, אתה חייב במלחמת החברה נגד הפשע, נגד היכולת להתקיים. אם נהיה מורה שמחורים שזה יחם בלעו, אז אפשר לשלוח מפה לחזית, אפשר לשלוח תובע כללי לחזית, אפשר לשלוח חייל בחזית, אפשר לשלוח שוטר במשפט לחזית, אפשר לשלוח מגן, אפשר לשלוח שופט. זה חזית מסוג אחר. וזה בעצם לא תגור פני איש. כמו ש אנחנו באים ושוכים קצינים לחזית וחיילים לחזית, אז באים ואומרים, ומה אומרים שם? אז בא מרד, לא תרצו מפניהם, לא תיראו, לא תרצו מפניהם. אותו דבר, בעצם אומרים לחייל, אסור לך לברוח, אסור לך להסתובב, ואם אתה יריב רק הלבב מראש עד אצל, כי ברגע שתחילה ניסה נפילה, או תחילה נפילה ניסה, אותו לא משופט. צריך למנות אדם שהוא לא מפחד, אם הוא מפחד שלא יתמנה, ואחרי שהוא יתמנה, לא תגור מפני איש. כמו שמלחמה אתה אומר שצריך להסתכל, כך שגם לשלמות או לאינטגריטי של מערכת המשפט צריך גם כן להסתכל. וזה מה שקורה, זה בעצם הטענה שם של עמנואל לעניות והתומים. אני יודעתי, הדברים בהחלט כמי הדעת, זה פשט הספרי, זה פשט הרמב״ם בספר המצוות, וההיגיון מחייב את זה. עכשיו צריך לעשות הבחנה בין מקרים שונים. אם מדובר בדיין שהוא חלק מהמערכת, הוא מדובר בדיין שהמערכת מתמוטט בלעדיו, או מערכת, או בחברה שיש בה מלחמה על היכולת הזאת, אין הכנה מתמוטט בפני איש. אם מדובר, עכשיו הרמה מצאת שורה שם הריבאי, מריבאי מחבר בבית דין, הוא מדבר על חוות דעת שיוכל להרגיז מישהו. זה סיפור אחר לגמרי, שם נתן לי עוד דבר יעבור. אני יודע מה, אחר כך המשך הדיון הזה, אז התפתח דיון לגבי מה אם מעניין עליך לתת חוות דעת רפואית שקרית. אם אתה לא חושב שזה מוטט את המערכת, סתם לתת חוות דעת שהיא לא מעניינת על המערכת, משהו אחר לגמרי. וגם שופט, אם אני מרגיש שדובר בזה אירוע חד פעמי, והמערכת לא במתקפה, אין לכם נעמי, אז יעבור בעלי הרג. אם אבל מדובר שכמו מתקפה לרכת, ובאמת לרוב יש בה תמיד חשש שפיחות זוכה ויקרים כאלו, אז זה בדיוק לא תמור פני איש. כל זה לא בדיינים, ושם יש כמו מקורות די מפורשים. האם ניתן להעביר את זה האם ניתן להעביר את זה גם לעדים? אז כאן יכול לטוען איתו, לא. דהיינו, דיינים זה לב המערכת. לאיים על עד זה שונה של לאיים על דיין. לאיים על עד לא בהכרח יפגע במערכת עד הסוף. ואז אני לא מכיר, אני יכול להסכים שלא תגור מפני איש זה יעוד ואני אעבור, אבל מאידך אני לא מאזק בעדים. אפשר לטעון שגם עדים זה ככה, שאם אף אחד לא יעיד, אם כל העדים לא ראו שום דבר במקרה בשירותים ובמקרה הם לא ראו שום דבר והם או שגרוע מזה הם לא שותקים, הם עדים שקר, ואם יש לי מציאות שבו עדות שקר רווחת, המערכת מתמוטטת. עצם העובדה שיש אפילו חשש למה אתה לוקח חיבור בעד זומם, לא בגלל מעשה העבירה שלו, ושעד זומם בדיוק מערער את כל הסדר החברתי. אם אדם יכול להתנפל לחבר שלו, אין יכול להיות להתגונן. אם אדם יכול להשחית במערכת המשפט על ידי התנפלות, שאין יכול להתגונן נגדה, החברה תתמוטט. ולכן העד זומן נתפס קיום על החברה, ככה הרמב"ן בכלל התורה מסרטט אותו, שנית הוא נתפס כאדם מושחת, שאין בו שמץ אנושיות, ולכן הוא כבר בן סורר מורמת, שלא ידע דרך השם, בין אם אני מתמקד בזה שלא ידע דרך השם, ובין שאני מתמקד בה, סכנה חברתית, עד זומן נתפס כאיום לחברה, כאדם שמערער את כל הסדר החברתי, כי דין הוא לא דין, ויחסים בין אדם לא יחסים, ואדם חסר אונים וחשוף לכל סכנה. זה הסיבה שעד זומן כל כך חמור, וזה הסיבה שרבי מאיר פה אומר גם עדות שקר היא כזאת. יש מקום לומר, עם כל הכבוד, זה עדיין לא דיינות. והייתי מוסיף, יהיה גם מקום לומר, זה יהיה נכון בעידוד בית הדין, אולי לא רק בשטורות, שיש עוד ועל יעבור להעיד בית הדין, זה קשור לא תגור מפני איש. דיין, אני יכול לומר, בוא נכין לא תגור מפני איש, בכל מערכת בית הדין, לא דווקא לדיין. אלו כל המערכת, דהיינו הדיין ומישהו מזמן. אם אנחנו מדבר על כך שעמדו שני אנשים אשר הם עמדו לפני השם, ועמדו שני אנשים, אלו העדים, שלהם הריב, אלו בעלי דינים, לפני השם אלו הדיינים, אז כולם חלק מהמערכת. ואם נדבר במונחים שדיברתי בעבר פה, שהעד הוא חלק מן ההליך, עוד יותר חלק מהמערכת. דהיינו, אם אני רואה את העדים עם האחריות במערכת, אם בגלל שזימנו אותם, אם בגלל שכמו מראש הם חלק, אנחנו תופסים אותם כשותפים להליך, אז יש מקום לומר, יש איזשהו תגובים כנאי, יש גם על העדים. לעומת זאת, אם העד רק מספק אינפורמציה, והוא לא חלק מהמערכת, אז יש הרבה מקום לטעון לא תגור מפני איש כבי העדים. יש מקום לכאן ולכאן, ויש מקום גם לטעון הנסיבות. אני בהחלט חושב ששטר זה הרבה כבר, זה הרבה יותר מפוקפק, אז גם אם היא עקרונית מקבל את הספרי ואת הרמב״ם, לא יחיב את העדים בהכרח, וגם יחיב לעדים, לא יחיב את זה לשטרו. אז לכן רמב״ם מתקומן. אבל אני חושב שהבסיס להבחיז בנקודה הזאת, עכשיו כאן צריך להדגיש, שפה צריך לבוא מדעת חסידות לדקה אחת. בעצם, רב הצודק, שיש לך ג' חמורות, בגלל שלא מעשה עבירה פה אומר לך להרג, שבא לדעות גוד ואיש, זה לא מעשה עבירה, כמו שגאהב לך זה לא מעשה עבירה. זה לא יהיה כבר יעד מובן הזה שיש חום העבירה וכו'. אני מדבר ברשות, אתה מגויס כמו את הציבור. האמת, הבו לכם אנשים, הציבור מגייס את השופטים. ואגב, יכול גם אלו שייכים למינוי שופטים. הציבור מגייס אותם, זה צו גיוס, צו גיוס כמו תוך סכנה. אז לא יהיה כבר יעבור הקלאסי, ובזה זה שונה גם מה שהיינו קודם. מה שהיינו קודם, על הגזר והבניין ציון וכו', הם ניסו להכניס תוך המסגרת הקלאסי של כבר יעבור. וגם מי שניסה לעשות את זה שם לטוס בעבודה זרה ויכולת להתנדב ולמות. שם זה ניסיון להכניס לתוך הקדימה קלאסי של קידוש השם. פה זה לא קשור בקידוש השם, לא קשור בחום העבירה. זה קשור בכך שהחברה מגינה על עצמה. עכשיו, אם הרמב"ן וכן, אם אני חוזר עכשיו לרמב"ן, פה הרמב"ן, זה לא כן מגיעים לחמורות, אבל אם אפשר להתנדב, אז אני יכול לומר שאני מגייס אותך, זה בכלל התנדבות. אני יכול לומר, אולי מדעת חסידות, לפחות עם העדים, דהיינו, הדיינים אני מצווה עליהם. על העדים אני לא בהכרח מצווה, אני כן מצפה. הרמב"ן במלחמות? כי במלחמות הוא מעשה עבירה. אז אין שום הידור להרס עבירה. אבל להתנדב, להתגייס למלחמה נגד מטבעת מערכת המשפט וכו', זה כבר, תכף עוד שגם אמרנו בזה חסידות, מידת החסידות זה סוג של התנדבות. העד מתנדב את עצמו למלחמה, לא רק הדיין, אותו אני לא יודע. בכל אופן נראה לי שהמפתח לדעת רב חסדא נמצא בנקודה הזאת. שמערכת המשפט מגויסת לכל החברה ואני יכול לדרוש מאדם קורבנות משמעותיים, זה לא חום העבירה או קידוש השם, אלא זה כאמור המלחמה הזאת. יש כמה וכמה הלכות, מי שבסוגיה של קיימת שהיא גדרה את הגמרא בסדר דף מ"ג מ"ד ונגזרה גזרה וכל הסיפור שם שהוציאו אדם להורג אך ורק בשביל האינטגריטי של המערכת, עם כל הפשוט שיש על הסוגיה שמה ונותן אותה כרגע, יש בהלכה מודעות רבה למושג שמה כוח בית דין יפה ושמלך משפט ימיד ארץ וזווית את הבית דין המושג הלכתי, ובעצם מה שאומרים פה לתגור כנאי איש מחייב את שירות המערכת, ורבי מאיר חשב רב חסדא שגם העדים. אז אם נסכם את זה, יש פה ארבע גישות להסביר את רבי מאיר רב חסדא. גישה אחת, אין שום חידוש ברגל יעבור, הכל נשאר כמו שהיה תמיד, יש פה איזשהו חידוש בעצם מסביר עצמו הרשע, ואין אני מצפה לך, אנחנו מצפים במקרה כזה שתשים את עצמו, אני אומר שהוא ציפה, זה המנהג, יש בו בעיה של אמינות, לטעון שהוא לא יתנהג ככה, זה עבר התווה, אם זה קשר פיקוח נפש, אם דברים פיקוח נפש, אז היינו פה ככה. עוד דעה אחת, ש... עידות שקט דומה לגזל והיא איסור חמור מאוד לפי המסעד הדיבות וכו'. יש קו כזה בעיניי לא כך מסתבר. דעה אחרת שמותר אדם להתנדב לרגע מה שהוא רוצה, כאמור, זה בעייתי בעיקר, מעבר לדעת שמכון קדם הראשונים, וזה רק יעזור לחצי מהמפה, כאשר עוד אמר זה, במידה ואין פה קידוש השם, אני לא כל כך משוכנע שהמקרה הזה פה הוא מקרה של קידוש השם, לכן נראה לי יותר להסיד את הכיוון של אותו גורו, זה מתוך בכיתת עמדה, שאותו גורו זה גם מקום פיקוח נפש, כמו הטומים ולא כמו כל הפוסקים האחרים, שהוסגרו פה, אלא כדיברים לך עורך המעיין, ואז לבוא ולהתאבד לגבי הבדל שבין דנים לעדים ולשקול את זה אך ורק במקרים שבאמת מרגישים שהמערכת מאוימת, ובמקרים כאלו באמת לשקול את הדברים. Thank you.